שלומכם הביתה עם רבותיי שזה נמסר לזכות אבי מורי ממי מורתי שיחיו או לזכות מושידה בפשטינה וחנלי בבת נכה גדל עדינה בת שבע בת נכה גדל שמחה בן נכה גדל ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם באשר מבוסס לתורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. ברוב תפוצות ישראל התקבל לפזמון מעוז צור לומר אותו בימי חנוכה בדווקא. הפיוט הזה כולל בתוכו את כל הסדר וכל המערכת של ארבעת המלכויות. מתחיל במצרים, אחר כך בבל, מדי, יוון ואדום. המועד הזה של חנוכה שייך רק לאחד מהם. המועד הזה שייך לגאולה מגלות יוון. מכיוון שברוב תפוצות ישראל אומרים את הפיוט הזה דווקא בימי חנוכה, ולא בפורים למשל, שראה שם בית על פורים, כנראה שיש משהו בגאולה הזאת מגלות יוון שמכאן יתד ומכאן פינה לגאולה בכלל מכל המערכת של ארבעת המלכויות. כך גם רואים בגדולי המפרשים שהנידון שדנים עליו בענייני חנוכה זה על אותו חזון בנבואת דניאל שראה את ארבעת המלכויות. כך משמע מהפיוט תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח לית תכין מטבח מצור המנבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. דהיינו שאז בימי חנוכה הייתה התחלה ולעת תכין מטבח מצור המנבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז היא הגמר שמה שהתחיל בימי חנוכה. נמצא שבמועד המיוחד של חנוכה אף שלכאורה הייתה כאן גאולה מגלות יוון בלבד אבל יש בה משהו שכולל גאולה מכל ארבעת המלכויות גם יחד. כיוון שמועד החנוכה מדברים על כל מלכויות, ננסה להבין נושא חמור שמאוד נוגע. מה מקומו של מלכות ישמעאל במערכת של ארבעת המלכויות? המהר"ל כותב במצווה, ויש בני אדם שואלים, והיכן רמז מלכות ישמעאל שהיא מלכות רבתה ותקיפה? ותשובת שאלה זאת, מה שלא זכר מלכות ישמעאל כי לא יחשב הכתוב, זאת אומרת, ישמעאל הוא לא אחד מארבעת המלכויות. כי לא יחשוב הכתוב בספר דניאל רק המלכות שקיבלו מלכות קדישין עליונים שירשו מלכות ישראל וכוחם והם אלו דלת מלכויות. מדובר פה על מי שבא במקום ישראל, לקחו מישראל את המלכות, לקחו את כוחם של ישראל ואספו את זה לתוכם, ומשום כך הם שליטים ואנחנו בגלות. כך זה בארבע גלויות, בבל, מדי, יוון ואדום, שאנו נצרכים בתוכה היום. אם לא שביטל מלכות ישראל לא הגיע להם מלכות, אבל מלכות ישמעאל לא ירש כוחו מן מלכות ישראל, הוא כותב, כי כוחו ותוקפו נתן לו השם יתברך בפני עצמו, בשביל שהוא מזרע אברהם. והשם יתברך אמר הוא לישמעאל שמעתיך, והנה נתן השם יתברך כוח ותוקף לישמעאל בפני עצמו. זאת הייתה הבטחה לישמעאל שמעתיך. כבר כתוב בחז"ל שרואה לנו לקונן הרבה על הבקשה שביקש אברהם לו ישמעאל יחיה לפניך, והשם עונה לו, ולישמעאל שמעתיך ואנחנו סובלים מזה עד היום. כותב המהר"ל, והנה נתן השם יתברך כוח ותוקף לישמעאל בפני עצמו, ומזה אין מדבר כאשר מזכיר אלו דלת מלכויות, רק אשר ירשו כוח ותוקפם של ישראל, ובסוף יחזירו הם המלכות לישראל. זה פירוש אחד במהר"ל. לכן ישמעאל לא נמנה בתוך ארבעת המלכויות. כי הוא לא ירש את כוחו ותוקפו מישראל. ויותר נראה לומר כי ישמעאל הוא בכלל מלכות פרס. והוא בכלל מלכות שנייה. המהר"ל לא מעריך בזה, אבל הוא כותב שיותר נראה לו שמלכות ישמעאל כולה בתוך הדלת מלכויות. שהרי הם פוגעים בישראל, המצרים מציקים לנו. אז הוא שם את ישמעאל בכלל מלכות פרס. מה הקשר? הרמב"ן בפרשת בלק על הפסוק וצי מיד קיטים וענו אשור וענו אשור וענו עבר וגם הוא עדי עובד. יש קטע ארוך שלא נמצא בחומשים שלנו, הוא שמע את הידי הצנזורה. הרמב"ן כותב ולכן נסע משלו על אשור שיבוא עת ארצו גם הוא, ואין מי שנייצר מיד השם הגדול לגבור על כל העמים, הגדול והנורא על כל העמים, שיבואו צימי מיד קיטים והם הרומיים, ועינו את אשור הנזכר, ועינו עבר שם ישראל, ואמר שיענו המגלים והגולים. וגם הוא, עם קיטים, עדי עובד בסוף. והנה השלים דבריו באובדן קיטים, כי הם החיה הרביעית שתקראת ביד משיח. כמו שכתוב בדניאל זין י' א', והובד גשמה והיבת לכידת אשה. עדי עובד, כי היקראת זכרם לגמרי. וזה דבר מפורסם בדברי רבותינו, כי החיה הרביעית שראת דניאל היא רומי, אשר הגלתנו, והיא אשר תובעת ביד המשיח. ממשיך הרמב"ן, ואל תשתומם בזה מפני שהמחות השלישית היא יוון, כמו שפורש שם בדניאל, וקיטים הוא מזר יוון, שנאמר הוא בני יוון אל אישה ותרשיש קיטים דודנים, כי זה אמת הוא. עד כאן דבריו. הרמב"ן שמעריך לתרץ ואומר שהם מבני יוון, ומהם נותר עם שלם בפני עצמו, והם נקראים צים מיד קיטים, ועליהם נאמר שהם עינו אשור, עינו עבר, ובסוף גם הוא עדי עובד. אף כאן ממשיך הרמב"ן, בני יוון אל אישה ותרשיש התייחסו ליוון, והם מלכות שלישית, וקיטים היה לגוי עצום, ויחשב מלכות רביעית, והיא שתימשך מלכותה עד המשיח ותובד בידו. ורבי אברהם אבן עזרא בפירושו לדניאל זין ד' נשתבש בזה והכניס בזה מלכות ישמעאל, כי נפל פחדם עליו ותן איך לא תימנה מלכות גדולה ועצומה כמותה. עד כאן בדברי הרמב"ן. דעתו של אבן עזרא שמלכות ישמעאל היא עצמה המלכות הרביעית, והרמב"ן מעריך וחולק עליו. הוא מבטל את הדעה הזאת מכל וכל, ואומר שאין כן דעת חכמים, והמלכות הזאת לא נחשבת מלכות הרביעית. אבל דברי הרמב"ן עצמו בכמה מקומות מפורש שהמלכות הזאת מצורפת עם המלכות הרביעית. לדוגמה, הרמב"ן בפרשת בחוקותיי מעריך על הבטחות לגאולה עתידה, ואומר ושם הבטיח שיקרת ויכלה המגלים אותנו, שנאמר ונתן השם לוקח את כל הלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך. והנה אויביך ושונאיך רמז לשתי האומות אשר ידפו תמיד אחרינו. מובא בשם הלבוש, הוא מפורש בדברי הרמב"ן בוויכוח שהכוונה לעשיו וישמעאל. כלומר, אויביך הכוונה לנוצרים, שונאיך ישמעאלים. אם כן, כשכתוב בפסוק ונתן השם לוקח את כל האות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך, מדברים פה על הנוצרים ועל הישמעאלים גם יחד, וזו ההבטחה בגאולה העתידה. והנה אויביך ושונאיך רמז לשתי האומות אשר ירדפו תמיד אחרינו, ואילו דברים יבטיחו בגאולה העתידה, ההבטחה שלמה יותר מכל חזיונות דניאל. מפורש בפסוק הבטחה ברורה, שלמה ומלאה, והיא עדיפה על כל החזיונות של דניאל, אומר הרמב"ן. יש כאן צירוף בין עשיו לישמעאל, באמת שהדבר מפורש בחז"ל, אבל באמת הדברים מפורשים בפסוק. נראה בירקות שמוני על ברית בין הבתרים כתוב, רבי אליעזר אומר, הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ארבע מלכויות, מושלן ועובדם, דהיינו את ממשלתם ואת עובדנם, שנאמר ויאמר אליו קרא לי עגלה משולשת, זו מלכות אדום, שהיא כעגלה דשה. עז משולשת מלכות יוון, שנאמר וצביר העזים הגדיל עד מאוד. ואיל משולש, זו מלכות פרס, מדי ופרס, שנאמר האיל אשר ראית בעל הקרניים. ותור, אלו בני ישמעאל. תור לשון ארמית שור. אי לארץ כשיצמד שור זכר עם הנקבה, יפתחו וישתדו את כל העמקים. עד כאן מדברי הילקות. מלכות אדום נכתבה כאן בתואר עגלה משולשת. יתר המלכויות מכוונים, מכונים כאן כבני צון. מי שנמשל לעגלה זה מלכות אדום, המלכות הרביעית. ותור, שור, אלו בני ישמעאל, דהיינו מלכות אדון מצטרפים עם בני ישמעאל. ועל זה נאמר אוי לארץ כשיצמד השור עם העגלה. בביור מגן אברהם לילקוט, ביור זית רנן, כתוב שיצמד שור זכר עם נקבה, פירוש כך הישמעאלים מחריבים העולם. כתוב בפירוש שיש כאן הצמדות של שור זכר עם הנקבה. שור שמכוון הוא המלכות ישמעאל, והגלה משולשת זה מכוון המלכות אדום. כשהם יצמדו זה לזה, אוי לארץ, כיוון שהם יפתחו וישדדו את כל העמקים. יש הצמדות של שניהם, הם באים שניהם ביחד. קודם ראינו שישנם שני שמות בכתוב על היבך, אבל שונך, אויבים ושונים. רשי כותב, ואיבן סוהרון ויום הרשי קום השם ויפוץ אויביך וינוסו מסניך מפניך. רשי, ויפוץ אויביך המכונסים וינוסו מסניך אלו הרודפים. כאן יסוד להבין מה הבדל בין שני השמות האלו, אויב ושונא. אלו שנמצאים במקומם ולא יכולים לחיות איתנו במשותף הם אויבים, והכוונה שעל מערכת של צורת אדם משותפת לא תיתכן, של צורת חיים משותפת לא תיתכן. אויבים לא יכולים לחיות ביחד מערכת אחת, אבל עצם קיומו של אויב לא מפריע. הוא אויב לו והוא לא רוצה להיות איתו ביחד, וכשהוא נמצא במקומו הוא לא מעסיק אותו. שונאים אלו הרודפים. שונא עצם מציאותו מפריע לי. העובדה שהוא נמצא באיזשהו מקום בעולם על פני האדמה מפריע לי. עצם קיומו כבר מעורר לרדוף. מה לי ולא, מה יש לי ממנו? הוא נמצא בקצה עולם אחר. במה הוא מפריע לי? כאן באה המידה הזאת שנקראת שונא. שונא לא יכול לשאת את עצם המחשבה שיש מישהו בקצה העולם שהוא שונא אותו. העובדה שהוא חי וקיים עובד עם השם זה מפריע וגורם לרדוף אחריו עד קצה העולם ולפגוע בו. אויב לא עושה כך. אויב שרוי במקומו אלא שהוא לא יכול לחיות יחד עם השני. הוא באיבה איתו. נמצא שההבדל שבין אויבים לשונאים הוא בנקודה אחת. אויבים אלה שנמצאים במקומם בעצם קיומו של הצד השני לא מפריע להם, אלא שמערכת משותפת של חיים הם לא יכולים לחיות. שונאים, הקיום עצמו מפריע להם, וזאת כבר סיבה לרדוף. אני יודעים שהלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. בכמה מקומות במגילת אסתר הדבר מודגש. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מן ארבע עד זקן טף ונשים. את זה עשה אותו אחד מזרע עמלק. במגילה יש כמה וכמה שינויי לשונות. לדוגמה, ביום אשר סברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפכו אשר ישתו היהודים המה בשונאיהם. זה מהפך להפך. ביום שאפילו אויבי היהודים סברו לשלוט בהם, היה הפוך. אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, פתח בו אויב וסיים בשונא, וזה בדיוק נקודת ההיפוך. זה מהפך להפך לגמרי. אז ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם. המגילה מלאה מזה. יש דיוק נפלא בפסוקים, בסוף פרשת העקידה. ביומר בי נשבעת עינום השם יען, כי עשית אשר עשית את הדבר הזה, לא חסכת את בנך יתי חידך, כי ברך וברכך, והרבה הרבה זערך כחופי השמיים, כל אשר שפת הים, וירש זערך את שר היבב. עד כאן ניתן הכוח מתוך מעשה העקידה. וירש זערך את שר היבב. אבל אנחנו יודעים היטב, שאותו יב רוצה לקחת את הברכות. ומצידו, של יצחק הברכות היו ניתנות לו. מי שהציל אותנו ואת העולם כולו שהברכות לא ינתנו לעשיו, אל יעקב ולזרוע הייתה דווקא רבקה. מאז הנה עשיו אחיך מתנכל לך להורגך. מפורש בפסוקים שאז הייתה נקודת המעבר ועשיו הפך מאויב לשונא. בעצם קיומו של יעקב נהיה בלתי אפשרי מבחינתו. יעקב כבר לא יכול להיות קיים בשום מקום בעולם. מתנכל לך להורגך. ויוגד לי רבקה את דברי עשיו בנה הגדול ותשלח ותקרא לי יעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך ואתה ונשמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרן. נמצא שמי שהציל את יעקב גם בעצם הברכות וגם מהברכות ואילך הייתה רבקה. כנגד מה שכתוב כאן כי ברך ברכך ובסוף כתוב וירש זרחה את שר אויביו, כתוב ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו את תהי לאפי רבבה וירש זרעך את שר שונאיו. זה מאוד מדויק, זאת ברכה שניתנה לרבקה. רבקה הייתה זאת שהצילה בזמן שעשיו הפך להיות מאויב לשונא. מה שהובטח לאברהם וירש זרעך את שר אויביו, עד כאן. מה שהובטח לרבקה זה את תהי לאפי רבבה וירש זרעך את שר שונאיו. נפלא מאוד. באותו זמן עצמו שעשיו הפך מאויב לשונא כתוב, וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב, ושלח אותו בדן ארם לקחת לו משם אישה, וברכו אותו ויצב אליו לאמור לא תיקח אישה מבנות כנען, וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך ישמעאל אל עשיו לישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נביות אנשיו לו לאישה. כתוב כאן שבאותה נקודה שבה עשיו הפך מאויב לשונא, אז הוא הזדווג לישמעאל. מאז ואילך בצורה הזאת הם הולכים ביחד. אז זה נאמר, אוי לארץ שיצמד שור זכר עם נקבה. זה מה שקרה כאן בנקודת המעבר. באותה עת עשיו הזדווג לישמעאל, ומאז הם מחזיקים ביחד את אויביך ושונאיך. בהמשך דברי ילקוט בברית בין הבתרים כתוב שוב אותו דבר, והנה אימה גדולה, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. מבואר שזה כנגד ארבעת המלכויות, אימה מלכות רביעית שנאמר דחילו ואימתני, חשיכה מלכות יוון החשיך עליהם של ישראל, גדולה מלכות מדי שגדלה למקור מלכות למקור ישראל חינם, נופלת מלכות בבל שנאמר נפלה נפלה בבל, עליו אלו בני ישמעאל שעליהם בן דוד יצמח שנאמר אויביו הלביש בושת ועליו יציץ נזרו. כאן כתוב קצת אחרת מה שכתוב דברי הרמב"ן, וצריך לומר ששני הדברים הם אמת. כאן כתוב על בני ישמעאל את הפסוק אויביו הלביש בושת ועליו יציץ נזרו, הלשון אויבים בדווקא עשיו, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. אנחנו צריכים לומר שאויביך ושונאיך אשר עדפוך, הכוונה ששניהם יחד מחזיקים את שני הדברים האלו, ושניהם יחד יש את שני הקצוות. גם מלכות זו וגם מלכות זו כשיצמד שורים לקיבה, ביחד הם מחזיקים את אויביך ושונאיך אשר עדפוך. פעם זה מבליט את השונאיך והשני הוא בגדר אויביך, ופעם להפך. אבל בכל אופן שניהם יחד מחזיקים את אויביך ושונאיך. כך חייבים לומר משום שיש סתירות, שהרי בפסוק נאמר על לשון אויביך בדווקא על ישמעאל, ועל לשון שונאיך נאמר בדווקא על עשיו, והרמב"ן כותב להפך. לכן שניהם אמת, שניהם נקראים אויביך ושונאיך. עשיו היה אויב וגם שונא, איש צר ואויב המן הרע הזה. כדי לעשות שונא הוא הזדווג לישמעאל, וכך הם מחזיקים יחד את האיבה והשנאה. כך היא צורת הדברים באופן החיצוני שלהם. ננסה להבין. כל הגלויות כולם כשם שהם פגעו בנו, בכלל ישראל פגעו עם בבית המקדש. אין מציאות של גלות שלא תפגע בבית המקדש. בבל החריב את הבית הראשון, פרס המתי עקבו את בניין הבית השני. כמו שידוע בספר עזרא ומסכת מגילה, עשרת בני המן היו אלה שכתבו שטנה ליושבי ירושלים ועקבו את בניית בית המקדש. המלך אחשוורוש היה מוכן לתת לאסתר את חצי המלכות. אבל את החצי השני, הכוונה לבניין בית המקדש, לא היה מוכן לוותר. הם לא אפשרו את בניין הבית. היה כאן משהו במלכות הזאת שעיכב את בניין הבית. עד שיר השם את לב קורש, הוא שלח לבנות את בית המקדש. ובזה נגמרה הגלות שנקראת פרס ומדי. יוון פרצו חמות מגדלי ותמו כל השמנים. ובאו בפריצים וחיללוה. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, הופינו את היכלך ותיארו את מקדשך. יוון תמו את בית המקדש. מלכות אדום היא זאת שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגלתה אותנו אל בין האומות. ועדיין אנו תחת המלכות הזאת. כל זה קרה בבית שני. פרס עקבה את הבית השני. יוון תמאה את הבית השני. אדום החריבה את הבית השני. אבל הכל במסגרת הזאת. כולם פגעו בדבר הזה. בית המקדש שנקרא בלשון חז"ל אינו של עולם, וגם אורו של עולם. מקום מקדש אורה יוצאת לעולם, וכן מקומות כתוב על כך בדברי חז"ל, ולמד מפסוקים מפורשים. זה המקום שמשם אורה יוצאת לעולם. בבית קודשי הקדושים נמצא ארון שבתוכו נמצאת תורה. אומר המהר"ל, חידושי אגדות, שבת כ"א, כי מן קודש הקדושים האור, כי שם תורה שנקראת אור, ושם הארון שנקרא על שם האור. ארון והתורה שניהם נקראים על שם האור. התורה היא על שם האור, תורה אורה, על שם האור, תורה אורייתא, אורה זו תורה. ארון גם על שם האור, שם יצא תורה לעולם. מי שסותם ולא נותן לאור הזה לפקוע זה יוון. זה בראש ותמאו כל השמנים, כנגד ותיארו את מקדשך, האם תמאו את המקדש. שורש המילה תמא מלשון סתימה, שורש תתמא מלשון תמום וסתום. את מה שצריך לפקוע לעיר משם, הטומאה סותמת. בעזרת השם אנחנו נמשיך בשיעור הבא. שלום שלום אהובה ידידיי מורי ורבותיי.